יפה, יפה מאוד, בוא נתחיל. טוב. והנה בסייעתא דשמיא חומש חדש, ספר הגאולה. ואין לשמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו ראובן שמעון לוי ויהודה יששכר זבולון ובנימין דן ונפתלי גד ואשר ויהי כל נפש יוצא ירך יעקב 70 נפש ויוסף היה במצרים וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם. אז הנה בסייעתא דשמיא ברוך השם אנחנו מתחילים את ספר שמות, פרשת שמות, שעיבוד מצרים, גלות מצרים וגאולת ישראל, מתן תורה, המשכן, כל הדברים שלהם הקדוש ברוך הוא ייעד את כל הבריאה נמצאים בחומה שלנו, ועכשיו אנחנו מתחילים את פרשת שמות, וכל אחד אין מזרזין אלא למזורזין, כמו שכתוב בגמרא בשלהי מסכת מכות, להשתדל כל אחד לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום, ואלה שמות וחייב אדם לקרוא הפרשה שניים מקרא ואחד תרגום. ובכן, כדרכנו בקודש לבאר את הסימן של הפרשה, יש לנו בפרשה 124 פסוקים, ויש שני סימנים לזכור את הסימן הזה של הפרשה, את הפסוקים. הסימן הראשון בולט יותר, ויקח. הסימן השני, מעדי. מה הקשר בין הסימנים האלה לפרשה? אז נתחיל קודם כל בדבר הבולט ביותר, ויקח. למה הפרשה שלנו הסימן שלה ויקח? אז הדברים הבולטים שיש בפרשה זה בפרק ב' פסוק א', שם אנחנו לומדים על כל לידת משה רבנו ראיה מאמנה. איך משה רבנו נולד לעולם? אומר המדרש, כך כתוב במדרש על הפרשה שלנו, וכך מביא גם הזוהר הקדוש על הפרשה בדף י' עמוד א', בדף י' עמוד א', כך מבואה בגמרא במסכת סוטה, בדף י' עמוד א', וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, ותער אישה, ותלד בן, ותרא אותו כי טוב הוא, ותצפנהו שלושה ירחים. הייתה מרים באותו הזמן בגיל שש, וכבר זכתה לנבואה לרוח הקודש, והיא רואה בנבואה שעתידים ההורים שלה להוליד בן כמו משה לגאול, שיגאל את עם ישראל. באה לאבא שלה ואמרה לו, אבא אמרם, למה גירשת את אמא? באמת במדרש הגדול כתוב שלא רק משה רבנו גירש, לא רק אמרם גירש את אשתו יוכבד, אלא כולם. אבל זה גם כתוב בגמרא, החידוש במדרש הגדול כתוב שאחרי שכל גדולי ישראל הם גירשו את נשותיהם, אמר אמרם לעצמו, ואני מה אשאר עם אשתי? אז גם אני מגרש אותה. אז לא הוא היה הראשון ואחריו היו כולם, שבאמת ככה כתוב בגמרא בסוטה, בדף י' ב' עמוד א', אבל במדרש הגדול כתוב שהוא היה אחרון, אחרי שכולם גירשו, אז הוא בא וגירש את אשתו. אחרי שהתגרשו, מה עשתה יוכבד? הייתה בת 130, לא נשארה לבד, הלכה והתחתנה עם אליצפן, התחתנה איתו. עכשיו, על פי חוקי התורה, אדם אסור לו בדודתו. בפרט אחרי שהתחתנה, וגם הייתה דודה שלו. מה עשה? באה יוכבה, באה מרים הקטנה בת שש, ולמה דווקא מרים? למה לא אהרון? כותב המהר"ל מפראג בספרו גבורות השם, כיוון שהוא עדיין לא היה בגיל שלוש. אז עדיין בגיל שלוש לא היה, איך נשרה עליו הנבואה? מגיל שלוש יזכה אהרון לנבואה? הוא אומר, ועוד, משה ואהרון זה דבר אחד. זה שהוא שבינה דמלכה, זה שהוא שבינה דמטרוניתה, זה... הוא אומר, איך אדם יבוא ויתנבא על הדבר שהוא עתיד לעשות בעצמו? הוא אומר, נבואה זה נבואה שהנביא מתנבא על דבר שהולך לקרוא משהו אצל מישהו. הוא אומר, לכן אהרון לא התנבא את הנבואה הזו, אלא מרים. בפרט שמרים כבר הייתה בת שש. ואז היא באה ואומרת לאבא של האבא, אמרם, פרעו גזר על הזכרים, ואתה גזרת גם על הזכרים וגם על הנקבות. פרעו גזר, ספק זרה שלא מתקיימת, ספק לא. אבל אתה, צדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים, ותגזר אומר, ויקום לך. אז בטח שזה יתקיים. ועוד אמרה לו, אבא, הבן שאתה עכשיו, אם אתה תחזור לאמא, הולך ללדת בן שיהיה מושיעם של ישראל, וכל הגאולה תלויה בו. כך? מיד חזר לאשתו, והתחתן איתה. במאמר שכתוב ביומה כ"ח עמוד ב', שבכל זאת הוא התחתן איתה, למה? זה היה על פי הדיבור. שכל המעשים של האבות והאימהות, הכל היה על פי הדיבור. אומרת התורה, וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. התורה מעלימה את השמות שלהם. לא אומרת, וילך אמרם, מבית לוי, ויקח את יוכבת. כבר המהר"ל מפראג בספרו גבורות השם, גם בספרו גור היה, עמד בכך לומר, אל תחשוב שמשה רבנו יבואו יום אחד אנשים ויגידו שכמו שההוא של הנוצרים בא נפל מהירח. אומר לו, וילך איש. דע לך אמרם, הוא לא היה איזה מלאך, הוא היה בן אדם כמוני כמוך. וילך איש, ומי הוא היה? משבט לוי. ויקח את בת לוי. אל תגיד, היה אמרם ויוכבת, זה היה איזה שני מטאורים, שאנחנו לא יודעים מי הם, ואז הולידו את משה, וחס ושלום יעשו את משה עבודה זרה. אומר אמר על מפרג, לכן וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, להגיד לך, ותער האישה. היה פה הריון, היה פה ייחוד, היה פה לידה, זה בן אדם כמוני כמוך. אלא מה? משה רבנו זיקח את עצמו והגיע לאיפה שהגיע. זה אחד הביאורים שהמהר"ל מפראג אומר. וילך איש מבית לוי, אבל הזוהר הקדוש אומר דבר נפלא מאוד. הזוהר הקדוש אומר על הפרשה שלנו, וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, מי זה האיש? והאיש זה גבריאל המלאך. כך כותב הזוהר גם בדף י' גם בדף י' ת'. וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, את כנסת ישראל, ואז ותער האישה ותלד בן. למה נרמז פה העניין של מלאך גבריאל? למה מלאך גבריאל הוא זה שאחראי פה על הלידה של משה רבנו? אז האמת, אם נתבונה נראה במדרש, שהיה מלאך גבריאל אחראי לא רק על לידת משה, אלא במדרש רבה כותב בכמה מקומות על הפרשה שלנו, שהוא גם כן אחראי על הבכייה שלו. כך כותב המדרש, ותפתח ותראהו והנה נער בוכה. מה זה והנה נער בוכה? מצד אחד אתה אומר שהוא נער, נער זה כבר, הוא כבר גדול, והוא עכשיו רק נולד, הוא ילד. ילד היה ומנהגו כנער, אומר המדרש רבה. בא המלאך גבריאל ויקה למשה כדי שיבכה ותתמלא עליו רחמים. באמת, כשמשה רבנו נולד, אמנם הוא היה תינוק, אבל היה מעשהו כנער, ולכן אפילו ששמו אותו לבד בתוך היאור, הוא לא היה בוכה. אין את החום של אמא, הוא לא היה בוכה. למה? כי הוא היה כמו נער, כמו אדם גדול. איך ביתיה תבוא ותרחם על משה רבנו? אם אתה לא בוכה, למה ירחמו עליך? אבל כשאתה בוכה ואתה מבקש, אז יהיה חמלה, יהיה תחנונים עליך. אומר, בא המלאך גבריאל, נתן לו פלקה, גרם לו לבכות, כך אומר המדרש. מיד מה כתוב, ותחמול עליו, כיוון שראתה בת פרעו את משה רבנו בוכה, מיד חמלה עליו. מי נתן לו את הפלקה? מי גרם לו כך? מלאך גבריאל. הוא זה שגרם למשה רבנו לבוא ולבכות. ככה רואים במדרש על הפרשה שלנו, סימן א', עוד כף ד'. בואו נראה עוד דבר נפלא, שגם הוא היה בפרשה שלנו על ידי מי? על ידי המלאך גבריאל. המדרש מביא בפרשה שלנו גם בסימן א', עוד כף ו', על הפסוק ויגדל הילד, ותביאהו לבת פרעו. כמה זמן? העניקה אותו, יוכבד, העניקה אותו כף ד' חודש. מורי ורבי הגאון הקדוש הרב דוב קוק, זכיתי להיות אצלו שבוע שעבר, יומיים רצופים, ובלילה הייתי איתו כמעט לבד. כמה שעות דיברנו בדברי תורה, דברים נפלאים. אחר כך לקראת הסוף הוא אמר לי, דע לך, חבל לי שאמא שלי הייתה מורה בבית ספר, ובשביל זה לא הייתה מניקה אותי בשעות האלה שהיא הייתה מורה. אומר, כי אם לא הייתה הולכת להיות מורה, והייתה מניקה אותי בשעות האלה, הייתי בטח מבין יותר טוב את הלימוד. כי בהנקה יש את כל החיסון הגדול ביותר לכל החיים של הילד. אומר, ויגדל הילד ותביאו לבת פרעו. הייתה בת פרעו, מביאה אותו לבית המלך, מנשקת אותו, מחבקת אותו, וכאילו היא הבן, כאילו הוא הבן שלה. כי מה היה? בטרת בת פרעו לרחוץ מגילולי אביה. זה אחד התירוצים שאני תירצתי, למה בפרשה שלנו לא כתוב את השם שלה? למה נעלם השם שלה? באמת לא ראיתי המפרשים שאלו את זה. זו שאלה עצומה. למה נעלם שמה של בת פרעו מהפרשה? בכל הפרשה כתוב, ותרת בת פרעו, ותיקח בת פרעו. למה לא כתוב ביטייה? כמו שבפרשת חיי שרה לא כתוב את השם של אליעזר. שמה כבר העירו. אבל פה לא ראיתי שעירו. באמת, בחיבור שלי על התורה, כתבתי בזה כמה וכמה תירוצים. אחד התירוצים שתירצתי, כיוון שביטיה ירדה לרחוץ רק מגילולי אביה, אבל עדיין נשאר לה איזושהי עבודה זרה. מה הראיה שלי? כתוב בזוהר הקדוש בתיקונים, תיקוני זוהר, תיקון חפה א', דף ממחת עמוד ב'. הזוהר הקדוש אומר שם דבר נפלא מאוד, שכשביטיה בת פרעו ירדה לרחוץ מגילולי בית אביה, הייתה כל כולה מצורעת. ברגע שהיא נגעה במשה רבנו, משה רבנו היה מחשמל דה אצילות. ברגע שהיא נגעה במשה, כל הקליפת נוגה שהיה בה, ישר נתרפאה. למה? כי השכינה הייתה עליו. היות והשכינה הייתה על משה, ברגע שהיא נגעה בשכינה, בקצה קצהו של משה, מיד נתרפאה באותו הרגע. לכן מה היא עשתה? ותחמול עליו. כי היא היה לה הכרת הטוב. היה לה הכרת הטוב לקחת את משה שהוא ריפא אותה, היא הבינה שיש פה משהו לא רגיל, איך יכול להיות אני נוגעת במשה וישר אני מתרפאת? היה לה הכרת הטוב לקחה אותו אליה. אחר כך, אחרי שהכרת הטוב היה, היא באה וקוראה לו משה, והיא מגדלת אותו. אז לנו יש הכרת הטוב, ומכל השמות שההורים שלו קוראים ועם ישראל קורא כולם, לא נקרא שמו אלא משה, בשם שקרא דווקא ביטיה. ככה כתוב בעבוד רבי נתן, להראות לך כמה מעלתן של גומלי חסדים. ודומה לזה מובא בגמרא במגילה דף י"ג, גם בפרקי דרבי אליעזר, את כל השמות שקראו לו, ואף על פי כן לא נקרא שמו אלא משה. אז אם כן, אומר הזוהר הקדוש בתיקונים, מיד ברגע שהיא נגעה בו, היא נתרפאה. אבל מה קרה לו? הוא נהיה עכשיו מצורע. נהיה בו צרעת. לא נהיה עכשיו איזה משהו לא טוב. למה? זה כמו שהכהן היה מתאר את עם האפר שלו. הוא מתאר את התמה, התמה נטהר, אבל הכהן עכשיו נטמא. ככה בדיוק היה עם משה וביטיה. איפה נתרפא משה לגמרי? אומר הזוהר הקדוש בפרשה שלנו, שהוא הלך ועמד שם בסנה, אז והנה שב הידו. למה? כי מה היה בסנה? בסנה שם כבר הוא ראה את מלאך השם, מיד נתרפא. עכשיו שימו לב, לכן מפה למדנו, שלכן כתוב, לכן לא כתוב בפרשה את השם של ביטיה, כתוב רק בת פרעו. עכשיו תראו איזה דבר נפלא מאוד. מי היה המלאך שמה, בפרק ג' שמה שכתוב, וירא אל מלאך השם אליו? מי הוא היה אותו מלאך בלבת אש, בכל מעמד הסנה? אומר המדרש רבה בסימן בתותר, רבי חנינה אמר, זה גבריאל. אז גבריאל המלאך הוא זה שנתן לו מכה, ולכן חמלה עליו ביטיה בת פרעו ולקחה אותו אצלה. המלאך גבריאל הוא זה שהוא ראה אותו במעמד הסנה, ושם הוא נתרפא, ושם זכה לכל מראות האלוקים. המקום השלישי שרואים בפרשה זה פה, ותביאהו לבת פרעה, לפי שהיה יפה, הכל מתאווים לראותו. אדם שהוא יפה תואר, כולם אוהבים להסתכל עליו. מי שהיה רואהו, לא היה מעביר עצמו מעליו, והיה פרעה, מנשקו ומחבקו. מה היה עושה משה רבנו? לוקח את הכתר של פרעה, ושם אותו אצלו. פרעה אהב את זה. למה? זה חלק מהמשחק. בא הבן שלך הקטן, בא הנכד שלך, אתה שם אותו עליך, חוטף לך, לוקח לך את המשקפיים, לוקח לך את הארנק, לוקח לך את הדברים, לוקח לך את הטלפון. יש לו דברים על לקחת. ואתה עושה מזה משחק. אתה עושה... אם זה היה מישהו גדול לוקח, היית נותן לו אולי איזה אחד. אבל אם הוא תינוק, אז אתה שמח ממנו, שהוא ככה משעשע אותך. אז הרי הקדוש אומר שאם אדם בצער ישים תינוק עליו, התינוק הוא מביא שמחה לאדם. יש גם במדרש קהלת כותב שבהתחלה התינוק, כולם תאבים לשחק איתו. ככה זה חוכמת הבריאה. איך הקדוש ברוך הוא עשה? תינוק מלכלך, תינוק עושה בלגן, תינוק לא נותן לך לישון בלילה, ואף על פי כן אתה מחבק אותו ומנשק אותו. באו שם כל ההצטגנינים, כל אותם אלה שיושבים שם, החרטומים, אמרו לו, מתיירעין אנו מזה שנוטל כתרך ונוטל על ראשו. שלא יהיה זה אותו שאומרים שעתיד ליטול מלכות ממך. הם היו בטוחים ב-100% שהוא זה בעצם שההצטגנינים אומרים שעתיד מישהו להיות משיען של ישראל. באמת זו שאלה, למה באמת לא ראו את משה רבנו בתוך ההצטגננות, שהוא זה שנולד. הרי כל יום היו זורקים, זורקים ליאור, עוד זורקים, עוד זורקים, עוד זורקים. רבבה כצמח הסדן את התיך, כמו שאומר הנביא ביחזקאל פרק ט"ז. כמה שעיבוד קשה היה, אומר המדרש, אמר לה, כמעט ופרעו סבר וקיבל את הדעה שלו. מהם היו אומרים לשרפו? מהם היו אומרים להורגו? תראו מה, לאיפה משה רבנו הגיע? כמעט הרגו אותו, כמעט שרפו אותו, והיה יתרו יושב ביניהם. אומר להם, מה אתם רוצים ממנו? זה תינוק בלא דעת. בוא נביא שני קערות. קערה אחת נשים שמה גחלים. קערה שנייה נשים שמה זהב. אם הוא בר דעת, הוא ייקח את הזהב מהקערה של זהב. אם הוא לא בר דעת, אז ניקח אותו, הוא ייקח מאיפה? מהגחלים. באמת, משה רבנו, נער בוכה ותחמול עליו, הוא נער, הוא מתנהג כמו נער, יש לו שכל, הוא אדם גדול, אפילו שהוא תינוק קטן, בן שנתיים שלוש. כשבא לקחת את הסמו שני הקערות, בא לקחת מהקערה של הזהב. מיד אומר המדרש, הוא בא גבריאל ודחה את ידו ותפס את הגחלת, והכניס ידו עם הגחלת לתוך פי ונכווה לשונו, וממנו משה רבנו נעשה כבד פה וכבד לשון. אז נמצא שגם הצלת משה רבנו ממיתה שגזרו לשרפו ולהורגו בילדותו, מי הציל אותו? המלאך גבריאל. אז וילך איש, זה גבריאל. ואחר כך ראינו גם כן במדרש רבה שמי גרם לו לבכות? המלאך גבריאל. אחר כך ראינו שמי גרם לו גם כן להינצל? גבריאל. המלאך שראה אותו וילך שם, מי זה היה? בלבת אש, היה במעמד הסנה, זה היה גבריאל. הכל היה על ידי גבריאל. למה דווקא הכל היה על ידי גבריאל? כי גלות מצרים, מי שגרם לה, זה היה אבון מכירת יוסף. והזוהר הקדוש כותב בפרשת וישב בדף קוף פי דלת, אומר הזוהר הקדוש, וימצאהו איש דה גבריאל, מי הראה ליוסף את המקום, איפה האחים רועים? היה המלאך גבריאל. לכן מי לימד אותו 70 לשון באותו הלילה, אומרת הגמרא בסוטה למדבר? גם כן המלאך גבריאל. והמלאך גבריאל הוא נקרא בלשון הגמרא בפסחים דף קוף י' ח' עמוד א' למטה, הוא נקרא מלאך של אש. ככה רואים גם ביום החף א', ביום העין ז', בזוהר ויקרא, בזוהר פנחס, הרבה מקומות יש חזל מעריכים בעניין הזה שהוא נקרא מלאך של אש. לכן גם עכשיו שעמרם גירש את יוכבד, איש ואישה שזכו, אומרת הגמרא בסוטה י' ז', שכינה ביניהם, אבל אם לא זכו, אש אוכלתן. בא מלאך גבריאל שהוא מלאך של אש. מה עושה? ומחזיר את עמרם ואת יוכבד, שלא יהיה שם אש, אלא שתהיה השראת השכינה, ועל ידי זה נולד מי? משה רבנו ראי הממנה, ואחר כך הוא גם כן דורג לכל ההצלה שלו. אתה שגרמת למחירת יוסף, שיוסף הצדיק טעה בדרך,
והגיע לאיפה שהגיע, ועם ישראל נפלו לאיפה שנפלו, וירדו למצרים ונשתעבדו בשעבוד קשה, אתה עכשיו המלאך גבריאל בא ודואג בעצם לכל ההצלה של משה רבנו, ראיה מהם נעמי מהשעבוד הקשה. לפי זה מובן, למה הסימן של הפרשה שלנו מה זה? ויקח. למה ויקח? כי מי זה היה וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי? הכל היה בעצם זה היה מלאך גבריאל. לכן נרמז כל העניין של לדת משה רבנו דווקא בסימן הזה של הפרשה. הפירוש השני רבותיי גם הוא בולט. כתוב שכשמשה רבנו אחר כך מגיע, את מי הוא לוקח? את ציפורה. ציפורה, אומר יונתן בן עוזיאל, על הפרשה בפרק ב' פסוק כ' א', דואגת לו 10 שנים הוא היה בבית האסורים, כל יום יורדת אליו לבור ומביאה לו אוכל. 10 שנים משה רבנו היה בתוך הבור, כך כותב יונתן בן עוזיאל, והיא דואגת לו ומביאה לו אוכל. מה אחר כך נעשה? הוא מתחתן איתה, נכון? על ידי שהוא לוקח את המטה, הוא מצליח להוציא את המטה שהיה תקוע באדמה אצל יתרו, הוא מוציא אותו ומתחתן איתה. למה הוא מתחתן איתה? כי מי נתן את העצה להשים את השני קערות, וזה נגרם בהצלת משה רבנו? יתרו. אז עכשיו גם כן נהיה הכרת הטוב, ומשה רבנו בא ומתחתן איתה. באמת יש באי בן עזרא שואל, כבר היה עם ישראל מלא, עם ישראל כבר מלא, לא היה לך משה רבנו לקחת בת ישראל? למה אתה לוקח גיורת? הזוהר כותב בויקרא בדף י' ד' שעד 3 דורות עדיין יש את הזוהמה של אומות העולם אצל הגרים. לא סתם הגמרא אמרה בברכות דף ח' עמוד ב', בפסחים ק' ב' עמוד ב', לא תנסבו גיורתא, אל תתחתן עם גיורת. אומר הזוהר הקדוש, אתה יודע למה? כי עדיין יש בהם את הזוהמה והיא לא עוברת עד 3 דורות. אז איך הוא התחתן איתה? אומר אבן עזרא, כי לא היה לו משהו אחר. אז בשביל מצוות פירה ורבייה לא היה לו אף אחד אחר. לכן הוא בא והיה אמור והתחתן איתה. אומר, אבל אם באמת היה משהו אחר, אם היה לו בת ישראל, היה מתחתן עם בת ישראל. זה על פי פשוטם של דברים. אבל על פי סודם של דברים, באמת, הוא היה צריך להתחתן איתה, כי משה הוא הבל, וציפורה היא התאומה, ולכן הוא אמור להתחתן איתה, והכל על מקומו בא בשלום. זה על פי סודם של דברים. אבל רואים אחר כך בפרק ד' שכשהוא בא ויוצא לגאול את עם ישראל, נכון? אז שם הפסוק אומר, תראו זה נפלא מאוד, אומר הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, ויאמר משה אל השם בי אדוני, לא איש דברים אנוכי, גם מתמול, גם משלשום, גם מאז דברך על עבדך, כי חבד פה וכבד לשון אנוכי. ויאמר השם אליו, משם פה לאדם ומייסו מילם, וחרש ופיקח ועיוור, הלא אנוכי השם, ואתה לך, ואנוכי היה עם פיך, ואוריתיך אשר תדבר. ויאמר בי אדוני, שלח נביע תשלח. אומר המדרש על זה, מה היה הטענה של משה רבנו? אומר המדרש רבה, משה רבנו בא לקדוש ברוך הוא ואמר לו, ריבונו של עולם, לא איש דברים אנוכי. מה זה לא איש דברים אנוכי? מה יעזור אם אני אלך לפרו ואדבר איתו? פרו אדם עקשן, פרו אדם רשע, פרו זה היצר הרע בעצמו. מה יעזור שאני אדבר איתו? אומר, אז מה אתה רוצה? אומר לו הקדוש ברוך הוא. מה אני רוצה? אני רוצה לקחת את המטה ולהקות ברשע הזה. 20 שנה גדלתי אצלו בבית. אני יודע בדיוק את כל התעלולים שלו, כמה הוא רמאי שקרן. אומר לו הקדוש ברוך הוא, זה הפירוש. אומר, לא איש דברים אנוכי. אני לא רוצה לעשות, לדבר דיבורים. אני רוצה לקחת את המטה, לעשות מעשים. כך אומר המדרש. כך מביא גם רבי אברהם סבא. תראו איך זה מדויק יפה בפסוק. אומר לו הקדוש ברוך הוא, בפסוק י"ז, ואת המטה הזה תיקח בידיך, אשר תעשה בו את האותות. אומר, מה הכוונה? את אותו המטה שעכשיו אתה דיברת, שאתה רוצה לתת בו, עוד רוב, דבש, תן לו עכשיו 10 מכות. עכשיו, איפה היה 10 מכות? איפה זה נרמז בפרשה? תראו דבר נפלא, פירושו של הגאון רבי זרעתיה עליו השלום. אומר רבי זרעתיה, ובני ישראל פרו והשרצו והרבו ועצמו מאוד מאוד, אז הם, כתוב אחר כך, שהם אומרים, וכאשר יענו אותו, נכון? כן, הם אמרו ככה, אבל נתחכמה לו, פן ירבה. כך כתוב בפסוק יוד. אחר כך כתוב, וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. רוח הקודש אומרת, אתם המצרים אומרים, פן ירבה. ואני אומר לכם, כן ירבה. אומר רבי זרעתי, עליו השלום, דבר נפלא מאוד. אומר, תראה איך כותבים את האות פי. האות פי, יש בה יוד בפנים וכף. אם נוציא את היוד של הפה, היוד היא הפוכה, אבל אם נוציא את האות יוד, יש לנו את האות כף. דווקא במילה, במילה שאתם אומרים, באות שאתם אומרים, פן ירבה, אני אוציא את האות יוד מאות הפעים, ומה יצא לי? כן ירבה, ואז כן ירבה וכן יפרוץ. עכשיו, מאיפה תלך היוד? היוד של הפה, לאן תלך? עם היוד הזה אומר רב עזרא, תהיה איתה אני אעשה את העשר מכות. עד כאן דברי קודשו, אז אני הוספתי על דבריו דבר נפלא מאוד. למה דווקא זה נרמז באות פי, בפה נרבה, ששם יהיה כן נרבה? אלא המדרש כותב, כך כתוב בפרקי דרב אליעזר בפרק ממחה, כך כותב המדרש רבה על הפרשה בסימן ג' שלמה האותיות שלנו כפולות מנצפח, מם, נון, צדי, פה, חף, אלא כל החמש אותיות האלה הם בעצם רומזים לכל הגאולות. בסוף פרשת ויחי, מה אמר להם יוסף הצדיק? פקוד יפקוד אלוהים אתכם. וככה גם כן אצלנו בפרשה, כשבא משה רבנו להגיד להם את הסימן שהוא הולך לגאול אותם, אחד הסימנים מה היה? שהוא היה כבד פה וכבד לשון, והוא לא ידע להגיד את האות פה כמו שצריך. אבל להגיד להם פקוד פקדתי, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, זה הוא כן ידע להגיד. אמרה להם שרח בת אשר שנשתיירה מאותו הדור, שיש כמה שיטות בדברי רבותינו שהאריך הימים ואל תחי לגן העדן, אומר לך, אמרה להם שרח בת אשר, זה ודאי הגואל של ישראל. למה? כי הוא יודע להגיד את האות פי, כי הגאולת מצרים היא באות פי. לכן דווקא נרמז הגאולה איפה? פן ירבה. הם אומרים פן ירבה, ורוח הקודש צובחת ואומרת כן ירבה. למה? כי גאולה הזאת היא שייכת דווקא לאות פי של המנצפח. ככה הוספנו בסיעת הדשמיה. עכשיו תראו איזה דבר נפלא. ממשיך שמה ואומר, אחרי שהוא בא ולוקח, מה אומרת התורה? ושלחתי את ידי, והיקיתי את מצרים, נכון? מה הוא אומר? לוקח אחר כך את המטה, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, הוא לא יוצא איתו, ואת המטה הזה תיקח בידיך, כי לא יש דברים אנוכי. מה אמרנו? תן להם בדבש. מה עושה משה רבנו? מיתרו אומר לו, לך לשלום, הוא מברך אותם, כמה חשוב הברכה, שאבא מברך את הילדים שלו, הספורנו כותב, אפילו לבן, הארמי, הרשע, כיוון שרצה לברך את בניו, הברכות שלו הועילו והיו חשובות לבנים שלו. רבי נתן אייבשיץ אומר, אפילו אברהם כשיצא מבית אביו, מה הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך לך מולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, למה מבית אביך? אומר רבי נתן אייבשיץ, שהיה לו קשה לצאת מאבא, הוא אמר, אני אפסיד את הברכה שאבא תרח יברך אותי לפני מותו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני אשלים לך את הברכה. אבל שלום קלוגר כותב בספרו חוכמת התורה, שברכה שאבא מברך את הילדים שלו, זה יותר מברכת כהנים, עד כדי כך. אז אומר, תראה איך זה נפלא מאוד. ויקח משה את אשתו ואת בניו, וירכיבם על החמור. הוא החמור שהיה מששת ימי בראשית. הוא החמור שבא משה רבנו לגאול איתם את עם ישראל. והוא החמור שעתיד המשיח צדקנו, כמו שאומר הנביא בזכריה פרק ת', אני ורוכב על חמור ועל עיר בין התונות. הוא אותו חמור, האריך ימים, זקן מופלג. וישוב ארץ המצרים, ויקח משה את מטה האלוהים בידו. מה אמרנו? מה הסימן הראשון של הפרשה? ויקח. אז הויקח, למה הסימן שלנו, הסימן הזה? כי אתה עכשיו הולך ללמוד פרשת שמות, ואתה לומד את כל השעיבוד הקשה, וימררו את חייהם, בחומר, בעבודה קשה, בחומר ולבנים, בכל עבודה בשדה. כמה עבודה, איך כותב הרמה מפנו במאמר מהקסיטה? כותב שהם הלכו בדרגה, הלכו מהקל אל הכבד. אומר הרמה מפנו, הם בהתחלה עשו, וימררו את חייהם, היה בשנה הראשונה ללידת מרים, לכן מה היא נקראת מרים? בלשון המרירות, כנגד וימררו את חייהם. במה הייתה המרירות? בעבודה קשה. בשנה השנייה הוסיפו בחומר ובלבנים. בשלישית ובכל עבודה בשדה. משנולד אהרון בשנה הרביעית הוסיפו את כל עבודתם. בשנה החמישית עבדו בהם בפרך. בשנה השישית אז היה הגזרה וכל הבן הילוד היורה תשליחו. ובאותה שנה נולד משה רבנו ראה ממנה משיען של ישראל. כך אומר הרמה מפנו במאמר מהקסיטה. אז אמרנו בסיעת הדשמיה, כשאתה לומד את פרשת שמות, אתה קורא את השעיבוד, אתה אומר, רגע, איפה הגאולה? איפה גאולת עם ישראל? בא הסימן של הפרשה ואומר לך, ויקח סימן. מה הסימן ויקח? כנגד מה? הסימן הראשון כנגד ויקח, ויקח את בת לוי, ואז נולד משיען של ישראל. אבל טוב, הוא רק נולד. והסימן השני, ואומר לך, הפירוש שני, ויקח משה את אשתו ואת בניו, וירכיבם על החמור. הנה, בא משה רבנו ורוכב על החמור לגאול את עם ישראל. ומה הפירוש השלישי? ויקח משה את מטה האלוהים בידו. כי כל הניסים של יציאת ישראל ממצרים, איך הייתה? על ידי ויקח משה את מטה האלוהים בידו. על ידי שהוא לקח את המטה. לכן הוא בא והביא את הגאולה. אם שלושת הפירושים שאמרנו עד עכשיו הם בולטים, בוא נגיד פירוש על דרך הרמז. הגמרא אומרת בתחילת מסכת קידושין, בדף ב', שכשאתה אומר אישה מתקדשת, מה זה איש מקדש את אשתו? זה פירושו של דבר שהוא לוקח את אשתו. מעשה ליקוחין, אומרת הגמרא, זה נקרא קידושין. כי הכהה משדה עפרון, הגמרא אומרת גזרה שווה. לשון ליקוחין בלשון תורה, אומרים רבותינו, בגמרא בתחילת קידושין, זה נקרא שאדם מקדש את אשתו. כשאנחנו באנו ונהיינו לעם, הרי היינו עבדים, נכון? היינו עבדים. איפה הפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא קורא לעם ישראל, בנים אתם להשם אלוהיכם? איפה עם ישראל נקרא הפעם הראשונה שאנחנו הבנים שלו? איפה הפעם הראשונה בתורה, מתחילת בראשית? הפעם הראשונה שכתוב שעם ישראל נקראו בנים להשם? כולם אומרים מעמד הר סיני. עלה לי בסיעת הדשמי, החידוש אמיתי, כתבתי אותו בחיבור שלי על התורה, תשמעו. הפעם הראשונה שכתוב בתורה שאנחנו הקראנו בנים, זה עוד שהיינו עם התוריה. פרשת שמות, פרק ד', פסוק כ"ב. ואמרת אל פרעה, כה אמר אדוני, בני וחורי ישראל. עם ישראל נקראו בנים עוד שהיינו בתוך השעיבוד. כשהיינו בתוך ממתת שערי תומעה, זוהר הקדוש כותב פעמיים, גם בתרומה קוף עין, גם באמור קוף א', הללו עובדי עבודה זרה, הללו עובדי עבודה זרה, כתרגע מקטרג ואמר, הם נמצאים בתוך שפל המדרגה, איך יכול להיות שהם בא ואתה גואל אותם? על מה ולמה? מה אומרת התורה? ואמרת אל פרעו, מי? משה רבנו, לך תגיד לפרעו הרשע, כה אמר השם, כה זה השכינה, כה אמר השם, בני וחורי ישראל. אל תחשוב שהם עבדים שלך. הם לא עבדים שלך, הם לא הבנים שלך, הם לא כלום. הם הבנים שלי, והם הבנים הבכורים שלי. מה תגיד? הם בתוך תומה? השוכן איתם בתוך תומותם, איפה שיהודי נמצא, איפה שהוא נפל. הנה הגיעו לנו הימים השובבים הקדושים עכשיו. יש הרבה שובבים, ברוך השם. אז יש עכשיו ימים של שובבים, ימים של קדושה. אדם נפל, אדם פגם, אדם חטא, אומר, מה, איפה אני? נמצא בשפל המדרגה. אומרת התורה, אדוני, בני בחורי ישראל. יהודי, איפה שאתה, אתה יהודי. ישראל שחטף, על פי שחטא ישראל הוא. כמה שנפלת, כמה שירדת. בורא עולם אוהב אותך, איפה שאתה נמצא. תפוס את החבל ונרים אותך מתוך הבור. ולכן מה אמר? ואמרת אל פרוקו, אמר השם, בני וחורי ישראל. שאנחנו הבנים של השם, כמו שאומרת הגמרא בקידושין למד וו עמוד א', ואני הבאתי מפה ראיה מהתורה, לדברי הרשב"א, כמו שכותב הרמ"א גם ביורה דעה, בסימן שני עין ב', שההלכה נפסקה כדעת מי? כדעת רבי מאיר. כל התורה כולה רבי מאיר ורבי יהודה הלכה, רבי יהודה. אבל בהלכה הזו אומר הרשב"א, ההלכה נפסקה כרבי מאיר. איך אומר שם המשורר? יען על כל פנים לנו דין בנים, יען על כל פנים לנו דין בנים, יען על כל פנים, אפילו שחטאנו נקראנו בנים, נכון? למה? מה ראיה על הרשב"א? ראיה מהתורה. ואמרת אל פרעה, כה אמר השם, בני וחורי ישראל. אפילו שעדיין לא יצאנו ממצרים, עוד לא קיבלנו את התורה, לא שום דבר. בכל זאת, מה הקדוש ברוך הוא קורא לנו? בנים, ולא סתם בנים, בנים בכורים. לכן, מה הסימן ויקח? למה ויקח? לשון ליקוחין, שהתכלית שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו, והביא אותנו למצרים, למה? בשביל שאנחנו נהיה עבדים שלו. ובמה ניכר העבדות שלנו לבורא עולם? אומרת הגמרא בברכות נ"ז לפסחים מ"ט, תורה ציווה לנו משה מורשה, קהילת יעקב, אל תקים מורשה, אלא מאורסה. והרסתיך לי לעולם, לכן ויקח, הסימן של הפרשה שלנו זה סימן של ויקח, אין לרמוז לכל גאולת ישראל ממצרים, כמו שאמרנו על ידי משה רבנו, שזה נרמז בשלוש פעמים, אחד אמרנו, ויקח את בת לוי, הפעם השנייה זה
שהוא לקח את, את החמור, את, את בן מלאב וטוב הרכיבים על החמור, הפעם השלישית זה שהוא לקח את מתי אלוהים בידו, ועוד רמז אמרנו עכשיו, הפירוש הרביעי, זה לרמוז על מעשה ליקוחים שזכינו להיות קשורים יחד עם, עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שנזכה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, נזכה לנצל את ימי השובבים הקדושים לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. בכבוד, כבוד הגאון, רבי יעקב שמש. הסימן השני זה בעזרת השם שנה הבאה בלי נדר.